הכל חי אונליין, 93fm.co.il. שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה. היום נתבונן בעזרת השם בארבעה דברים מרכזיים שכל אדם בריא מאחל לעצמו ורוצה שיהיה לו אותם, ובאופן טבעי התחושה היא שהדברים לא תלויים בו. דווקא אדם שיש לו יראת שמיים ומאמין בהשגחה פרטית ובהנהגה העליונה, חי בתחושה שאומנם מדובר בארבעה דברים מאוד חשובים, אבל זה לא תלוי בי. והתנא בפרקי אבות מלמד יסוד גדול שיש בו עומק נפלא, כיצד ביד האדם להשיג את אותם הדברים, והם אותם שהמשנה מונה בתחילת פרק ד' בפרקי אבות, חוכמה, הרי כל אדם מאחל לעצמו להיות חכם. הדבר השני, גבורה, הוא רוצה להיות גיבור. השלישי, עשיר, עשיר בעין, עם הרבה כסף, כך טבעו של אדם, רוצה להיות עשיר. והדבר הרביעי, מכובד. בכל ארבעת הדברים האלה, כששואלים כל אדם שיש לו אמונה בבורא עולם, האם הדבר תלוי בך, אתה יכול להיות חכם, גיבור, עשיר ומכובד, או שזה בידי שמיים? מה התשובה שהוא יענה? בדרך כלל התשובה תהיה, כתוב בגמרא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וארבעת הדברים האלה הם לא שייכים ליראת שמיים, ואם כן, לא מדובר בעניינים שהם בידי להשיג, אלא הם בידי שמיים. זו התשובה הטבעית של כל אדם שהוא בעל אמונה. וזה נכון, כאשר באמת מדובר במה שמנותק מיראת שמיים. אבל המשנה בפרקי אבות מלמדת שאדם שזוכה להגדיר נכון את כל ארבעת הדברים האלה, חוכמה, גבורה, עושר וכבוד, יוכל להשיג, כי הדבר נתון בידיו, ובלבד שיגדיר אותם נכון. רק כדי להגדיר נכון צריך את היראת שמיים שיהיה לו, כפי שהתנא מדריך אותנו באופן נפלא, כיצד להשיג את המעלות הגדולות האלה, שכאמור כל אדם בריא, בדרך כלל מאחל לעצמו שיהיו לו את ארבעת הנושאים האלה. והנה התנא אומר כך, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. מכל מלמדי, כלומר כל אדם שמלמד אותי, אני משכיל ממנו, אני לומד ממנו דברי חוכמה. כי באמת יש כאן מפתח גדול לחוכמה אמיתית. אדם שיש בו גאווה, והוא מרגיש את עצמו מעל כולם. ייתכן שהוא קיבל השכלה גבוהה, משמיים נתנו לו יכולות בחוכמה שלו, יכולות טבעיות, אבל כפי שרואים בעולם, ישנם אנשים שדווקא בגלל שהם כל כך חכמים, ורואים שהם כל כך מוצלחים, ברגע של מבחן אמיתי, רואים שהם נפלו בדבר מאוד מאוד קשה, אם מדובר בטעות טרגית שנוגעת לשלום בית, אם מדובר בעניינים כלכליים, בתחומים שונים שהאדם עשה טעות, אם היה מדבר אפילו עם אדם שהוא פחות חכם ממנו, אבל לא נוגע בדבר, הוא נמצא מחוץ לתמונה, הרי כשיש לאדם נגיעה כלשהי, זה סוג של שוחד, השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. כשאדם משוחד עם הנגיעות האישיות שלו, הוא לא רואה מה שאחרים רואים. אחרים שלא נוגעים בדבר, מסתכלים בצורה יותר אובייקטיבית, יותר נכונה, ונותנים לו את העצה הטובה ואת ההדרכה הנכונה. והוא, בגלל שהוא כל כך חכם ומבין ומשכיל ורואה שהצליח בכל כך הרבה תחומים, עלול לומר לעצמו, אני לא מתייעץ, לא שואל, עושה מה שאני מבין כי אני מספיק חכם, ובסופו של דבר טועה ונופל דווקא בעניין יסודי וחשוב. לכן אומר התנא, איזה הוא חכם, אתה יודע מי נקרא חכם? אדם שיש בו ענווה, וממילא הוא לומד מכל אדם. הוא פתוח לשמוע, פתוח לשמוע גם מאחרים, אף על פי שהם קטנים ממנו. רב חיים וולוז'ין כותב שכל אדם צריך שיטול עצה מכל מי שיכול לייעץ לו, שמבין בעניין הזה, והוא אומר, בסופו של דבר אתה יכול לעשות כדעתך, כמו שאתה מבין. אבל תשמע את העצה, הוא תשועה ברוב יועץ. אתה תחליט, כי אתה בעצם מכיר את התמונה לעומקה הרבה יותר מכל הסביבה. כך למשל, בחור שפגש מישהי רוצה להתקדם לכיוון חתונה, היא פגשה מישהו רוצה להתקדם לכיוון חתונה, אבל לא פעם יש לבטים וספקות. כי התחושה היא שמשהו כאן לא מסתדר, זה יכול להיות במראה, יכול להיות בתבונה, בחוכמה, בהתנהלות, ויש איזשהו ספק. הולכים ומתייעצים, שומעים חוות דעת שונות. בשורה האחרונה, האדם עצמו צריך לקבל את ההחלטה. העצות הן טובות כדי לקבל כיווני חשיבה, אולי יש נקודה שלא חשבתי עליה. אבל הרי הנשאל לא חי את הדברים ולא מרגיש את התחושות הפנימיות שיש לאותו אדם. לכן אומר רב חיים וולוז'ין, תתייעץ, תקבל עצות, אבל תחליט אתה בעצמך. אם אצל האדם עצמו המצב שקול, 50%, 50%, ושומע עצה שכאיש אחד בלב אחד כולם אומרים שאין מה לחשוש, אז ייתכן שבאמת נכון כך לקבל את העצה הזו. אבל לא תמיד העומדים מן הצד רואים את התמונה המלאה. לכן שם הוא כותב בספר רוח חיים, שבשאלות, לא מדובר בשאלה הלכתית, שאלה שנוגעת לחיים הפרטיים שלו. בהלכות הולכים לפי ההנחיות של גדולי הדור, אבל דבר שאדם נוגע לתחושות שלו, רק יש לו ספקות, ישמע עצות, יקבל רעיונות, אבל יקבל את ההכרעה בעצמו. מכל מקום, הוא תשועה ברוב יועץ, איזהו חכם הלומד מכל אדם, גם אדם פשוט יכול לתת עצה נפלאה שהחכם הגדול לא חשב עליה, יש אין ספור עדויות כאלה וסיפורים בעולם. קראתי שבארצות הברית הייתה חברה מסוימת של סבונים, סבוני יוקרה, שיצאו עליהם כתבות בתקשורת, שהרבה קופסאות נמצאו ריקות, כי המכשיר שם משתבש משהו, ולוקחים כסף על האריזות וכו'. וניסו לפתח מחשבים עם משקל ושיטות שונות, ועדיין הבעיה לא נפתרה לחלוטין, עד שאחד הפועלים הפשוטים פנה למנהל ואמר לו שבפס הייצור, במקום שהקופסאות עוברות לפני שהמכשיר אורז כמה קופסאות ביחד, אפשר לקנות מעברר בכמה דולר, להניח את המעברר, וכל הקופסאות הריקות יעופו משם, והבעיה הזו נפתרה לחלוטין על ידי עצה של אדם פשוט, במקום כל הגאונות והחוכמה של ישיבות הנהלה ופיתוחים שכבר שקלו להחליף את כל המערכת, רק הייתה מאוד יקרה, לא היה שווה להם להחליף את כל המכשירים. עצה פשוטה של אדם יכולה להועיל. וכמה כאלה שלפני חתונה, האמא אומרת לבן או לבת שהמועמד הזה לנישואין, יש פה בעיה של מידות וחוסר הנהגה ועלולים לסבול, ויש מבטלים לחלוטין את העצה ואת ההדרכה של האמהות, בפרט אמהות שיש להם תביעות עין, אישה מכרת באורחין, ויכולה לחוש האם באמת יהיה טוב לבן או לבת בעתיד עם אותו אדם, או להפך. חשוב לקחת את העצה הזו, אדם שמתנהל על פי ההדרכה של התנא באבות, איזהו חכם הלומד מכל אדם, זה אדם שהופך להיות חכם באמת. כי מלבד החוכמה הטבעית שלו, הוא פתוח לשמוע גם עצות של אחרים. הדבר השני שאומר התנא שאנשים מאחלים לעצמם בדרך כלל להיות גיבורים. אבל הוא מרגיש זה לא תלוי בי. אדם שאין לו תנאים בגופו שיוכל להיות חזק וחסון וגיבור בשרירים שלו, אז הוא מרגיש מה לעשות, משמיים לא נתנו לי את הכלים הנכונים. אבל האמת היא, אומר התנא, אם תגדיר נכון מה זה גיבור, כל אדם יכול להיות גיבור, ובלבד שבאמת ההגדרה הזו שהיא כל כך נכונה, הוא יפנים אותה בליבו מתוך היראת שמיים שלו, ואז יוכל לעלות לגדולה נפלאה. אומר התנא, איזהו גיבור הכובש את יצרו. שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. אדם שהוא ערך אפיים, סבלן, לא מתלהט במהירות, הוא יותר טוב מגיבור פיזי. ואדם שהוא מושל ברוחו, מרגיש צורך להתפרץ, לכעוס, אבל הוא מושל ברוחו, יודע מה לומר, מה לא לומר. הוא יותר חזק מלוכד עיר, ממי שהולך להילחם גיבור חיל שהצליח לכבוש עיר שלמה. מה בעצם ההסבר בעומקם של דברים? ביהדות, גבורה פיזית אין לה ערך. אדם שיכול במכות להפיל את כל הסובבים אותו, לא בשביל זה מגיע לו מדליית זהב. כי חומריות, גשמיות, דברים שהם ברי חלוף, אין להם ערך. זה לא מראה על הגדולה שלך בכך שאתה כל כך שרירי וחזק ויכול להפיל את כולם ולהקות אותם. ראיה פשוטה, אם ניקח את האדם הכי חזק והכי גיבור בעולם, נעמיד אותו ליד פיל ונאמר לו כעת תתחילו לריב שניכם. הוא יכעיס את הפיל וינסה לריב איתו, הפיל במכת חדק אחת יעיף אותו לעשרות מטרים. האם ניקח את המדליה מהאדם וניתן לפיל כי נאמר שהנה הפיל יותר חזק ממנו? אם שרירים הם ערך, אז נכון ביחס לבני אדם הוא חזק יותר, אבל אם זה מלמד על החשיבות שלך, אז הפיל יותר חשוב ממך. הוא יכול במכה להעיף מה שאתה לא יכול במכה אחת להעיף אותו. אז אם כן, הוא בר מעלה יותר גדולה. שרירים וחוזק פיזי ביהדות לא מוגדרים כגבורה אמיתית, אלא איזהו גיבור הכובש את יצרו. וזה כן נתון בידיים שלך, כשהאדם שולט ביצרים שלו. הוא מנהל ומכתיב לעצמו את החיים מה לומר ומה לא לומר, מתי לומר. היכן להסתכל והיכן לא להסתכל, מתי להסיט את הראש, מתי לעצום את העיניים, מחשבה שעולה לו בראש והוא מיד מסיט אותה, אומר אני לא רוצה לחשוב על זה, אני רוצה עכשיו לחשוב על משהו אחר, כי זה לא טוב בשבילי, ולא תטורו אחרי לבבכם כתוב בתורה, ולא נותן לעצמו להיסחף למחוזות כאלה, ניסיונות שונים שיש לו בסדר יום, אם זה בדיני ממונות, שלא לגזול מה שלא שלו, אף על פי שהוא בטוח לו שאף אחד לא ידע מזה, לעזור, חסד, נתינה, צדקה, חיוך לאדם שזקוק לחיוך, גם בזמן שאין לאדם את החשק, לחייך לאותו אדם. אבל הוא נותן לו את זה, סבלנות, בבית, במשפחה. כל אלה ניסיונות שהאדם שעומד בהם, הוא מוגדר גיבור אמיתי. לכן אומר התנא, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לשלוט באחרים זה לא גבורה. וזה באמת לא בידיים שלך. וכי בידיים של האדם להיות כזה גיבור שהוא יכול לכבוש את כל הסביבה ולהיות בעל ידיים ורגליים עם עוצמות כאלה, זה לא בידיים שלו. זה מה שבורא עולם נתן את הגוף, זה מה שיש לו. יכול קצת לשפר לכאן או לשם, אבל אם אין לו תנאים מתאימים, הוא לא יכול להגיע לזה. מה שאין כן לכבוש את יצרו, זה נתון בידיים של כל אדם. זה לא שייך למחלקה של הכל בידי שמיים, אלא דווקא למחלקה של החוץ מיראת שמיים. שזה שייך ליראת שמיים של האדם, יכול להיות גיבור אמיתי, ויאמר לעצמו, כן, מגיע לי תעודה של גיבור, כי עמדתי כאן בניסיון. והתנה מעיד עליי שאני גיבור, בורא עולם, מאשר את הדברים, שזה נקרא גיבור אמיתי. ומעניין שהניסוח כאן, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לא כתוב ההורג את יצרו, אלא הכובש את יצרו. יש הבדל בין להרוג ולחסל, לבין לכבוש ולהשתמש. כשיש מלחמה בין מדינות, והמדינה אחת הפילה פצצת אטום על המדינה השנייה ומחקה אותה, היא בעצם ניצחה בקרב, אבל הפסידה את כל הרכוש שהיה שם, את כל הבניינים, את כל הכסף והזהב, כל המכוניות, כל הרכוש שהיה, הכל הלך לאיבוד. מה שאין כן, כשכובשים את המדינה השנייה, הרי הארמון של המלך עובר להיות של המלך השני, וכל הכספו וזהבו, הופכים להיות עכשיו של הצד הכובש. אומר התנא, הגבורה האמיתית היא לא להרוג את היצר, אלא לכבוש את היצר. כלומר, לשלוט בו, כי היצר הוא מנוע גדול וחבל להרוס אותו. אבל כשאדם שולט ביצר, מנתב אותו לשימוש במחוזות נכונים, ואז יוצא שאם פעם היה בעל קנאה לכסף וזהב ולרכב ולבתים, היום כל זה הבל בעיניו, כי הוא אומר לעצמו, הרי כדור הארץ היה מלא באנשים לפני 150 שנה, פחות או יותר כמו היום, והם רצו פחות או יותר מה שאנשים רוצים היום, אבל אף אחד מהם לא נשאר בעולם. נשאר כל מה שהם עמלו וטרחו, יש אנשים שהקדישו חיים שלמים כדי לבנות גשר מעל איזה נהר, והיום כולם משתמשים בו, אבל הוא כבר לא בעולם. יש אנשים שבנו ארמונות פאר, אבל היום אין להם מזה שום דבר. וכן על זה הדרך, חסכו כסף, הובילו באוניות והאוניות טבעו, ואיפה אותם אנשים היום? מה הם לקחו איתם? רק את התורה ואת המצוות ואת המעשים טובים. כשאדם מתבונן בעניין הזה, הוא אומר לעצמו, נו, תפסיק לקנא בדברי הבל שהם חולפים. תקנא בפלוני שהוא נותן יותר צדקות. תקנא בפלוני שהולך לשיעורי תורה יותר, קובע עיתים לתורה. תקנא בפלוני שכל כך מבליג, אף על פי שהצד השני, אשתו או הבעל, כל כך קשים, ובכל זאת באיזה סבלנות, ואיך בדרכי נועם, ולא מרים את הכל. אני גם רוצה להעתיק את זה לעצמי. אני מקנא באותו אדם. זוהי קנאה טובה, קנאת סופרים תרבה חוכמה. אז האדם הזה לא הרג את היצר הרע של הקנאה, אלא כבש אותו. איזהו גיבור הכובש את יצרו, הכובש את המדינה השתייה, משתמש בכל הרכוש הרב לתועלת, במקום שבאיראן השתמשו בכל מה שיש להם שם רק להרג וטבח ומלחמות, אפשר להשתמש בזה להרבה דברים טובים, לצדקות וחסדים ונתינה ועשייה. זה הדבר השני שאומר התנא, גבורה אמיתית. איזהו גיבור הכובש את יצרו, וזה דבר שלא כפי שאנשים בעולם רגילים לומר, שגבורה זה בידי שמיים. אם יש לו גוף קטן וגוף חלוש, אז הוא לא יכול להיות גיבור. אתה יכול להיות גיבור. תגדיר נכון מה זה גיבור הכובש את יצרו, כל אדם יכול להשיג את המעלה הזאת של הגבורה שמצטרפת למעלה הראשונה שהזכרנו, שהיא החוכמה. הדבר השלישי שכל אדם בריא שואף להגיע אליו, להיות עשיר. אבל כל אדם בעל אמונה אומר לעצמו, נכון, אני רוצה להיות עשיר, אבל זה לא תלוי בי. זה בידי שמיים, אם השם ייתן לי כסף, ייתן לי ברכה בעסקים, אני אהיה עשיר, אם לא, אז לא. אומר התנא, אם תתבונן נכון על ידי היראת שמיים, שזה עניין של בחירה, אתה יכול להיות עשיר בבחירה שלך, אבל תגדיר נכון מה זה עשיר. איזהו עשיר? השמח בחלקו. לא כמו שבעולם מקובל לומר שעשיר הוא מי שנמצא ברשימת המאה העשירים, שיש איזה מגזין שכל שנה מונה את העשירים שבעולם, אז שם אתה יכול לראות מי הם העשירים הגדולים. אומר התנא, זה לא נכון. החישוב שם הוא בכלל לא אמיתי. איזהו עשיר? השמח בחלקו. אבל זה דבר שדורש הסבר. איך אפשר לומר שאדם שהוא שמח בחלקו הוא עשיר? אפשר לומר שהוא מאושר, מאושר באלף. אבל עושר זה עניין של אדם שהוא רווי בכסף. איך אפשר לומר שאדם שהוא בקושי גומר את החודש, נניח באמת יש לו כל מה שהוא צריך, אבל אין לו הרבה כסף, אפשר להגדיר אותו עשיר? אין לו חסכונות, יש לו מקום לגור ומיטה לישון ואוכל לאכול, והוא שמח בחלקו, טוב לו, רואים אותו תמיד מחייך, מאושר, לא מקנה באחרים, אבל אפשר להגדיר אותו עשיר? זה דבר שדורש הסבר. אבל התשובה פשוטה. עושר באלף זה אדם שהוא מאושר. טוב לו בפנימיות. עושר בעין זה אדם שהוא רווי בכסף. אבל מי קובע לאדם האם הוא רווי בכסף או שאין לו כסף? התשובה היא ההסתכלות שלו על עצמו. אם הוא אדם שיש לו מיליונים, אבל הוא מרגיש ריק, הוא מרגיש לא טוב, כי השכן שגר ממול יש לו מיליארדים, והוא רק יש לו כמה מיליונים. אז נכון שבעולם יש אנשים שמקנאים בבעל המיליונים, אבל הוא עצמו מסתכל על השני ומרגיש ריק, מרגיש חסר, לא טוב לו. אפשר להגדיר את האדם הזה כעשיר? אפשר להגדיר אותו כאדם שהוא רווי בכסף? הוא לא רווי בכסף, החוויה הפנימית שלו שחסר לו, שאין לו. אז נכון שכשהוא רוצה לקנות, הוא יכול לקנות, אבל לעצמו התחושה היא תחושה של עוני, תחושה של אביון, אדם שעובה לעוד, כי לשני יש יותר. מה שאין כן, אדם שיש לו הרבה פחות ממנו, אבל הוא שמח בחלקו, הוא מרגיש יש לי כל מה שאני צריך. כמו שידוע בגדולי ישראל, כמה סיפורים יש, אחד המפורסמים שבהם, על רבי זושא מהניפולי, שכשהמגיד ממזריץ' שלח אליו את התלמידים ששאלו איך ייתכן שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. הם שאלו את רבם, חייב אדם לברך על הרעה? בסדר, מבינים, דיין האמת. הקדוש ברוך הוא דיין האמת, והוא יודע בדיוק מה לתת לכל אדם על פי הצדק. אבל איך אפשר לברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה, באותה שמחה, באותה שלמות? אי אפשר. אמר להם שילכו לרבי זושא מהניפולי ושם יקבלו את התשובה. וכשנכנסו אליו וראו את העוני ואת המחסור, הבינו למה הרב שלח אותם דווקא לאדם הזה שסובל כל כך, והוא בוודאי יוכל להשיב, כי הריהוט שבור ויד רביעית, הילדים עם תלעים בבגדים, עוני ומחסור עצומים, והוא מלא שמחת חיים, הבינו שזה האדם, כאן הכתובת שנוכל לקבל את התשובה. וכשאמרו לו שהמגיד ממזריץ' רבו שלח אותם אליו כדי שיקבלו כאן תשובה, איך אדם מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, הוא התפלא מאוד. פניו השמחות והמחייכות דרך קבע הרצינו, והוא ניסה להבין מה התכוון הרב. הוא אומר, אני לא מבין, שאלה כזו היה צריך לשאול אתכם לאדם שפעם היה לו רע בחיים. זה שאני כל כך שמח וטוב לי ולא חסר לי שום דבר, כי באמת יש לי כל מה שאני צריך, השם נתן לי הכל. אני מרגיש מלא ורבוי, אני לא יודע לענות לכם איך מברך על הרע, צריך מישהו שפעם היה לו רע כדי שיסביר לכם. אמרו לו, קיבלנו את התשובה. אדם שחי בתחושה שבעצם אין רע, שהכל טוב, אז הוא מברך על הרעה מה שלאחרים נראה רע, אבל אצלו כשהוא הולך בהתבטלות לרצון השם, והוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, גם כשכלפי העולם נראה שהוא כעת סובל מדבר מאוד קשה, דבר שלא מובן איך הוא מצליח לשרוד, אבל הוא מאושר, הוא מרגיש שהוא קיבל מתנה גדולה, הוא קיבל מתנה טובה. אמרו לו שקיבלו את התשובה וחזרו לרבם שמחים וטובי לב, כי ראו דוגמה אישית, מה זה עשיר אמיתי, שגם אם יש תלעים בבגדים של הילדים והריהוט ישן ושבור ובקושי, אבל הוא לא מרגיש בכלל שחסר לו. אז הוא באמת עשיר, הוא רווי בכסף, יש לו כל מה שהוא צריך. לכן אומר התנא, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. רק כאן כדאי להוסיף עוד נקודה, מה שכותב הרמח"ל בדרך השם, איך באמת יהיה אדם שמח בחלקו. הרי טבע של כל אדם, באופן טבעי, רואה מה קורה בעולם, הוא מרגיש קנאה, הוא מרגיש שהוא היה רוצה שיהיה לו גם אם לא קנאה קיצונית, אבל הוא רואה שלאחרים יש יותר. איך הוא לא יקנה באחרים? ולפעמים הקנאה היא לא בעניינים פשוטים כמו כסף ודירה רחבה יותר. בעניינים הרבה יותר משמעותיים, כמו ילד מוצלח שיש לחבר או לאח, לעומת הילד שנולד באותה משפחה, שיש לו קשיים והתמודדויות, אם זה בלימודים, אם זה בבריאות, בעניינים שונים, אז איך לא לקנה בדבר כזה? אומר הרמח"ל, כל אדם צריך לומר, אני באתי לעולם כדי לתקן משהו במסלול הפרטי שלי. והקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים שהכי מתאימים לתיקון שלי. וכך נעשה שמח ומאושר עם הילד הזה שהוא קיבל, ועם הדירה שיש ועם הכסף, מה שיש, הוא הופך להיות שמח ומאושר. הוא אומר לעצמו, אם אני הייתי מקבל את מה שהשכן קיבל, לא הייתי מגיע לתיקון האמיתי שלי בגלגול הזה, אז בשביל מה באתי לעולם? אני צריך לתקן משהו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לי את מה שהכי טוב בשבילי. אדם שחי בצורה כזו, הוא הופך להיות שמח בחלקו. אין הכוונה כאן שהוא אדיש ולא מנסה להתקדם. הוא עושה את ההשתדלות שלו להשיג כל מה שהוא רוצה להשיג, אם זה בפרנסה, בבריאות, בילדים יותר מוצלחים שהוא משקיע בהם כמיטב יכולתו. אבל אם הוא רואה שלאחר כל המאמצים, כאילו משמיים הורידו איזה מחסום. אין בידו יותר מה לעשות. ההשתדלות שלו הוא עשה ובכל זאת לא השיג. כאן צריך לומר לעצמו, מדובר בגזרה ממעל שנועדה לטובתי. אני כאדם קטן לא רואה עתידות, לא יודע גלגולים קודמים, לא יודע מה יהיה בעתיד. החיים שלי בעולם זה קטע קטן מתוך סרט ארוך שהתחיל בעבר וימשך גם אחר כך. אז מה לי להיכנס לחשבונות שמיים? אם אני עושה את ההשתדלות ובורא עולם, אף על פי שאוהב אותי ויכול לסדר לי, בכל זאת הוא לא מסדר, אז זאת אומרת שהוא יודע שלי זה לא טוב, או על כל פנים לא בזמן הזה. אולי בעתיד יבוא זמן שיהיה טוב לי יותר, אז הקדוש ברוך הוא יסדר את מה שאני רוצה. אבל נכון לעכשיו, אם זה לא יסתדר, ודאי שזה הנכון והטוב עבורי. אדם כזה הופך להיות שמח בחלקו. עושה את ההשתדלות, לא כועס כשלא קורה מה שהוא רצה שיקרה. ממילא הוא הופך להיות גם עשיר, לכן אומר התנא, תגדיר נכון מה זה עשירות ותהיה עשיר. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. והדבר האחרון, והרביעי שאומר התנא במה שכל אדם שואף ורוצה להשיג לאחר החוכמה והגבורה והעושר, כל אדם רוצה שיתייחסו אליו בכבוד. לא רודף כבוד שיעשו אותו כמו אותם שיש להם מידות רעות של רדיפת כבוד, אבל יש את הכבוד הבסיסי שלכל אדם יש את הכבוד האישי שלו. אומר התנא, איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אתה רוצה שאנשים יתייחסו אליך בכבוד, לא ישפילו, לא יבזו, ייתנו לך יחס הוגן, תכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. נסביר את הדברים קצת יותר בעומקם. כבוד זה עניין רוחני ששייך לנשמה. אחד השמות של הנשמה זה כבוד. למען יזמרך כבוד ולא ידום. הנשמה מזמרת לקדוש ברוך הוא. והיא נקראת כבוד כי יש לה משקל, מלשון כבד, יש לה חשיבות. היא רוחנית, היא גבוהה. אדם שמזלזל באחרים, גם אם עכשיו מכבדים אותו בגלל שיראים ממנו, או כי יש לו תפקיד שהופך אותו ליקר מעלה ורם בחשיבות שלו בגלל אותו תפקיד, אז אנשים מכבדים לא אותו, הם מכבדים את הכיסא שהוא יושב עליו, הם מכבדים את התואר שיש לו, אבל הם לא מכבדים אותו. ובאמת ברגע שהוא ישנה כיוון, יאבד את אותו כיסא, כבר לא יהיה באותה משרה בחירה, אז לפתע יראו לו את מה שמרגישים באמת בליבם כלפיו. אבל אדם שמתייחס בכבוד לכל אדם, הוא מכבד את האחרים, נותן מילה טובה, גם כשיש לו ביקורת, נזהר שלא להשפיל, לא לבזות, נזהר בכבודם של האחרים, אדם כזה הוא מכובד באמת, כי כשאנשים מחזירים לו כבוד, הם מכבדים אותו כי הוא זה הוא, הם מכבדים את האישיות שלו. וזה מה שמסיים ואומר, שנאמר כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, מלשון קלות. לכאורה, הפסוק הזה מדבר על הקדוש ברוך הוא. איך לומדים מכאן לבני אדם? כי הנשמה היא רוחנית. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תדע לך, התבעתי מהלך כזה בבריאה, כי אדם שמבזה את חברו פוגע לו בנשמה. לכן כתוב שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. פגע לו ברוחניות ומפסיד רוחניות. אבל כשאדם יודע שכל אדם נברא בצלם אלוקים, וגם אם מדובר בקבצן שנמצא ברחוב, גם אם נמצא אדם שאתה המנכ״ל והבוס והבעלים של מפעל של אלפי עובדים, והוא בסך הכל בעיניך מה הוא כבר עושה, עובד ניקיון. אבל תדע שמדובר כאן באדם עם נשמה ועם כבוד, והוא צלם אלוקים, נברא בצלם אלוקים, צריך לכבד אותו מעצם היותו, נברא בצלם. אומר הקדוש ברוך הוא, מכבדי יכבד. אם אתה מכבד את החבר שלך, כיבדת אותי, ואז גם אתה תקבל כבוד. ובוזי, אדם שמבזה את חברו, זה כמו שהוא מבזה את הקדוש ברוך הוא. כל הסותר לאו של חברו, כסותר לאו השכינה, אומרים חז"ל. לאו של מקום. זו אחריות שאדם צריך לדעת איך להתייחס לזולת בכבוד. וכשהוא מכבד את האחרים, אחרים מכבדים אותו כי הוא זהו. נמצא בסיכומם של דברים, ארבעת המתנות שכל אדם מאחל לעצמו, שהם חוכמה, גבורה, עושר וכבוד, ביד כל אדם להשיג אותם אם יגדיר אותם נכון, כפי שיגדיר התנא באבות, ואז הוא מאוזן כל ימיו, מאושר, שמח עם עצמו ואחרים שמחים בו. השם יזכנו שנזכה להגיע לשלמות הרוחנית הראויה ושנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.